מהביאור בשיחה עולה שבעצם משה רבנו מינה את הנתן, את אותם כנענים שבאו להתגייר כחוטבי עצים ושואבי מים. יש נקודה שצריך להבין. בעצם הרי הם באו להתגייר. זאת אומרת, לא שהם באו בעורמה, בעורמה באו אלו שבאו בימי יהושע, אבל הם באו בעצם להתגייר באופן גלוי. ומשה רבנו, לפי מה שמבואר כאן בפשוטו של מקרא, משה רבנו קיבל אותם. זאת אומרת, שהוא קיבל אותם כגרים, הוא אפשר להם להתגייר, והם הרי גם נמנים באלו שמחוטב עציך ועד שואב ממך. זאת אומרת שהם נמנים בעצם על קהל הדת ישראל, במובן הזה שהם עוברים בברית, הם נחשבים גרים לכל דבר. אם כן, צריך להבין מדוע משה רבנו נתן אותם חוטבי עצים ושואבי מים. זאת אומרת, במה חטאו ובמה פשעו, שהם בעצם ניתנו להיות חוטבי עצים ושואבי מים. אפשר לומר בפשטות שיש איזושהי הקבלה בין אותם גרים שהיו בימי משה לימי יהושע. הגרים האלו בעצם היו מאלו שנאמר בהם לא תחיה בם כל נשמה. זאת אומרת, בעצם נגזר עליהם גזרה של כליה, של השמדה. והמטרה שהם באו הייתה להציל את עצמם. הגרים שבאו בימי משה גם מטרתם הייתה בעצם להציל את עצמם מהעניין הזה שלא תחיה כל נשמה. ולכן משה רבנו עשה אותם חוטבי עצים ושואבי מים. זאת אומרת, הוא אמנם קיבל את הגיור שלהם, קיבל את גירותם, אבל מכיוון שמטרת הגיור שלהם הייתה בעצם כדי להציל את עצמם מכך שלא תחיה כל נשמה, לכן משה רבנו עשה אותם חוטבי עצים ושואבי מים. עכשיו, אפשר לומר שזה בעצם, על הנקודה הזאת, יש את היינה של תורה שבפירוש רש"י. בעצם, הרבי מביא מיינה של תורה שבפירוש רש"י, את הביאור של אדמור הזקן, שמה זה מחוטב עציך ושואב ממך, עציך זה מלשון עצה, וצריך לחטוב את העצות רבות מחשבות בלב איש. ובעצם מה זה כנעני? כנעני הוא סוחר. כנעני הוא אחד שכל הזמן מחפש להתעשר, להרוויח. זאת אומרת, יש לו בעצם את הנקודה הזאת של התענוג שלו. התענוג שלו הוא שיש מוציא ומתמלא עוד, הוא מקבל עוד. וזה בעצם המטרה של הסוחר. הסוחר, התענוג שלו הוא בריבוי הרווח. יכול אדם לבוא ולגשת לעבודת השם באופן כזה שזה התענוג שלו, בעניינים כאלה שיש לו בהם גשמק, בדברים שהוא נהנה מהם, אבל הדברים האלו שהם בבחינת עבודה פשוטה, בבחינת קבלת עול, חוטב עציך ושואב ממך, את זה לא כל כך מוצא חן בעיניו לקבל. אז אומרים לו, גם אתה צריך לבוא ולקחת את העניין הזה של העבודה שלך, לא רק באופן של כנעני, אתה כנעני, תלך תהיה חוטב עצים ושואב מים. זאת אומרת, זה בעצם כמו איזושהי נקודת מבחן, שכאשר אדם מגיע למצב שבו הוא עושה דברים מתוך תענוג, הוא צריך גם כן לבוא ולעשות אותם מתוך קבלת עול. כאשר הוא עושה את הדברים מתוך קבלת עול, אז זה הוכחה שהעניין שלו הוא אמיתי, שהגירות שלו היא אמיתית. וזה בעצם הייתה המטרה שמשה רבנו עשה אותם חוטבי עצים ושואבי מים. ודווקא משה רבנו, כי משה הוא זה שנותן את הכוח למי שמחפש את התענוג בתורה, במצוות, בעבודה, הוא נותן לו את הכוח לעשות את זה מתוך קבלת עול גם כן. זה בעצם מה שהרמז שמשה נתנם חוטבי עצים ושואבי מים, אבל אפשר לומר שזה גם בעצם עונה על העניין למה באמת היה צריך לתת אותם חוטבי עצים ושואבי מים. כי זה בעצם נקודת המבחן, נקודת המבחן של הגיור שלהם, שהוא באמת אמיתי, הוא בזה שהם גם עושים את הדברים מתוך קבלת עול. חוטבי עצים ושואבי מים. כל זה, כל הביאור הזה שבשיחה, הוא בעצם על פי פשוטו של מקרא. זאת אומרת, שבעצם, כפי שאדם תלמיד לומד את הדברים, ומבין אותם בפשט הפשוט. אבל על דרך ההלכה, העניין הוא קצת שונה. על דרך ההלכה, אז באמת חוטבי עצים ושואבי מים, זה באמת הגדר, משה רבנו לא קיבל אותם, את הכנענים האלו, כגרים, אלא קיבל אותם כעבדים. אבל אף על פי כן, גם עבד נקרא בן ברית. כמו שרש"י כותב במסכת גיטין, שגם העבדים חוטב עציך ושואב ממך לעוברך בברית. זאת אומרת שגם העבד הוא נחשב בכלל בני ברית. ויש כאן בעצם נקודה מעניינת. כי אם אנחנו מדברים על לעוברך בברית, אז בעצם עבד, כל המציאות שלו היא מצד שהוא קניינו של ישראל. זאת אומרת, זה נכון שגם העבד מחויב ומקצת מצוות, אבל סוף כל סוף, המציאות שלו היא מצד זה שהוא שייך וקנוי לאדון שלו. כמו שאנחנו מוצאים שעבדים אוכלים בתרומה. מדוע עבדים אוכלים בתרומה? הרי הם בוודאי לא בקדושה של כהן, אלא שזה הנקודה, הם קניין כספו של כהן. זאת אומרת, הם אוכלים לא מכוח עצמם בכלל, הם אוכלים מכוח זה שהם שייכים לכהן. אז זאת אומרת שזה לא מצד חשיבותם העצמית, אלא בעצם כי אין זה שהם נספחים, שאין להם מציאות. זאת אומרת, העבד עניינו הוא שהוא אין לו מציאות, אין לו מציאות משלו, אלא בעצם כל כולו הוא קניינו של האדון. מה שאין כן בגר רגיל, עכשיו גם עבד, כאשר הוא משתחרר, הוא הופך להיות ישראל, הוא כמו גר שנתגייר. אבל יש הבדל בין עבד לבין גר שנתגייר. עבד בעצם הגיע ממצב של חוסר מציאות, של אי מציאות, שכל מציאותו היא בעצם קנויה לאדון, הוא הגיע למצב של מציאות עצמאית, הגיע למצב שהוא קיבל קדושת ישראל. הגוי שהתגייר, גר שנתגייר, הוא הופך להיות בעצם ממציאות אחת, הוא כקטן שנולד, אבל זה לא אומר שהוא הפך להיות מישהו אחר, כלפי מה הדברים אמורים. אנחנו מוצאים שיש דינים מסוימים כאשר אדם מגרש אישה, והוא אומר, הרי את מגורשת על מנת חוץ, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון. אז זה בעצם נקרא שהוא, או על מנת שלא תנשאי לראובן ושמעון. במקרה כזה הוא בעצם שייר בקניינו, זאת אומרת הוא השאיר חלק מקניין האישות שלו על אותה אישה, ובעצם הוא לא גירש אותה באופן מוחלט. ולכן הגט הזה הוא פסול. אבל בגר אם למשל הוא בא ואמר לאישה, הרי את מגורשת חוץ, ואסור לך להינשא לעבד, אסור לך להינשא לגוי. במקרה כזה, האישה תהיה מגורשת. כי בעצם אין לגוי ולעבד שום שייכות לקידושין. שום שייכות לעניין של קידושין. הרגצ'ובר אומר גם עוד הבחנה, הרי את מגורשת ועל מנת שלא תינשאי לקטן. אז הוא אומר כך, אם הוא אמר לה על מנת שלא תינשאי לקטן, זאת אומרת מצד העניין של נישואי קטן, אז כאן לקטן אין נישואין. מכיוון שלקטן אין נישואין, אז ממילא הוא לא שייר שום דבר והוא גירש אותה. אבל אם הוא בא ואמר על מישהו קטן, על מנת שלא תנשאי לו, לאותו אחד, אז כאשר אותו אחד יגדיל, הוא כן יוכל לקדש אותה. הוא יהיה לו אסור לו לקדש אותה. אז ממילא יש פה שיעור בקניין. למה? כי המציאות של הקטן אמנם עכשיו הוא לא בדין של גירושין וקידושין. אבל כשהוא יגדיל הוא כן, המציאות שלו היא אותה מציאות, אלא מה? המציאות של קטן שיגדיל. אז כך גם המציאות של הגוי, אם למשל הוא בא ואמר חוץ מאותו גוי פלוני, זאת אומרת, הוא בא ואמר חוץ ממציאות של גוי פלוני, במקרה כזה, אומר הרגצ'ובר, היא תהיה מגורשת. היא לא תהיה מגורשת, אם אותו אחד יתגייר. מדוע? כי בעצם הוא בא ואמר, לא מצד מישהו שאין לו, הוא אמר מצד המציאות שלו, והמציאות של אותו גוי, עכשיו, אחרי שהוא יתגייר, היא אותה מציאות, אותו אדם, כמובן, הוא כקטן שנולד, אבל המציאות שלו הייתה כבר בעולם מקודם. מה שאין כן בעבד, יש מקום לומר שהמציאות של עבד בכלל לא הייתה בעולם. עכשיו יש פה מציאות חדשה. אז כאשר הוא אומר, חוץ מהעבד, פלוני, אז יכול להיות שבמקרה כזה, זה לא ישנה. באמת העבד הזה עכשיו פתאום התחדש פה משהו. התחדש פה דבר שלא היה מקודם, מישהו חדש. אז במקרה כזה שהתחדש כאן מישהו חדש, אז כאן באמת הוא לא שיער שום דבר בקניין. עכשיו נהיה פה מציאות חדשה. מה שהוא אמר לא תופס בכלל מקום. עכשיו זה לא אותו אחד שהוא אמר, זה מישהו אחר. אז ההבחנה הזאת היא בעצם זו שיוצרת לנו כמה הבחנות בין גרים. יש גר שזה גוי שהתגייר, ויש גר שכתוצאה עבד שהשתחרר. עבד משוחרר הוא מציאות חדשה של גיור, מציאות חדשה של גר. ולכן הכתוב מונה חוטב עציך וגרך, מחוטב עציך עד שואב ממך, שזה בא לומר בעצם חוטב עצים ושואבי מים, הם שונים מגר אחר. אנחנו מוצאים דוגמה לזה נוספת במגילת אסתר. במגילת אסתר כתוב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם. מה זה על כל הנלווים עליהם? שואל הרגצ'ובר, אם זה גר שנתגייר, הוא ישראל לכל דבר, מה זה נלווה? הוא הרי בכלל קדושת ישראל. אלא אומר, מה זה נלווים? נלווים זה בעצם עבדים שהשתחררו. שעד עכשיו הם היו בעצם, או בכלל מציאות של עבדים. כי בעצם עבד הוא נלווה ביחס לאדון, הוא גם נכלל בכלל העניין, אבל בתור נלווה. אז זה בעצם הנקודה, שיש לנו מציאות כזאת של גרך, ויש חוטב עציך ושואב ממך, שזה בעצם בא להגיד שיש פה גדר נוסף. אנחנו יכולים למצוא את זה דוגמה נוספת שהרגצ'ובר מביא שם, שאם למשל אדם נודר מזרע ישראל, זאת אומרת הוא נודר שלא ליהנות מיהודים. אז אם הוא אמר בלשון כזאת, לא, אז מה יהיה בגר שהתגייר? האם גר שהתגייר אחר כך הוא נקרא זרע ישראל או לא? אז במקרה כזה לכאורה, הוא גם כן מסתפח ונכלל בכלל עם ישראל. אבל הוא אומר, יש הבחנה בלשון הרמב״ם. יש בזה, בעצם זה מחלוקת ראשונים, אבל בלשון הרמב״ם ככה הוא מדייק, שבעצם יש הבדל בין זרע ישראל לזרע אברהם. זאת אומרת, אם הוא נדר מזרע אברהם, ממי שבעצם מוצאו האתני הוא מעם ישראל, אז במקרה כזה, גר שנתגייר, הוא לא נאסר בהנאתו. אבל אם הוא נדר מזרע ישראל, מכיוון שישראל זה שם כולל לעם ישראל, לכל מי שבקדושת ישראל, אז ממילא גם אם אותו אחד היה באותו זמן גוי ואחר כך הוא התגייר, הוא גם נכלל באותו דבר. זאת אומרת, יש פה הבחנה בין כאשר אני מסתכל על מישהו מצד מציאותו הפרטית, לבין אם אני מסתכל עליו כחלק מעם ישראל, כחלק מהמציאות הכוללת של עם ישראל. גר שנתגייר הוא בעצם נכנס לקדושה של עם ישראל, אבל יש לו גם את המציאות הפרטית שלו. המציאות הזאת נשארת. זאת אומרת, הוא נשאר כביכול אותו אחד. מה שאין כן עבד שמשתחרר, הוא הופך להיות גם כן בכלל עם ישראל, הוא הופך להיות כמו גר שהתגייר, מהבחינה הזאת שהוא ישראל, לכל דבר, הוא כבר לא עבד. אבל המציאות שלו היא מציאות חדשה לגמרי. מקודם הוא בכלל לא היה מציאות. מקודם לא היה לו שום דבר. זה בעצם אנחנו, גם מה שאנחנו רואים, שלגוי יש, לגוי יש ייחוס, ולעבד אין ייחוס. זאת אומרת, למשל, אם אדם התגייר, אומר הרמב״ם, אם אדם התגייר, והיו לו בנים בגיותו, ונתגייר הוא והם, אז אפילו שהוא כקטן שנולד, הוא בכל אופן קיים מצוות פריאה ורבייה. למה הוא קיים מצוות פריאה ורבייה? מכיוון שבעצם המציאות שלו היא אותה מציאות, ויש לו שני בנים. אלא מה? הוא כקטן שנולד, זאת אומרת, נהיה לו מציאות חדשה של ישראל, אבל עדיין המציאות הטבעית שלו היא אותה מציאות. מה שאין כן בעבד. עבד אין לו ייחוס. עבד הוא בעצם כבהמה. כאשר הוא משתחרר, הוא הופך להיות פתאום אדם מחדש. אז יהי רצון שניכתב וניחתם לשנה טובה ומתוקה.